כל העולם מתקיים, נושם ועומד, רק בזכות אנשים פה תמימים. נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להעיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ועומד, רק בזכות אנשים פה פשוטים.
טוב, ברשותכם ערבים שלי, התורה מספרת, ברוך הבא, ברוך הבא. התורה מספרת, כולכם מכירים, שיצחק אבינו צריך אישה, צריך כלה. מזל טוב לאבי הבן, יהיה לך נחת ממנו. צריך כלה. ואברהם אבינו, אבא שלו, שולח את העבד, את אליעזר. הוא אומר לו, לך תמצא בבקשה לבן שלי, הוא חשוב לי, תמצא לו אישה, אישה טובה, שלא תגלקל אותו, שלא תרחיק אותו חלילה גם מההורים שלו, שתשמח אותו, שתעשה רצונו. זה ילד לא רגיל, הוא ייתן לה את הכל, הילד הזה. ואליעזר יוצא מאברהם בדרך לחוץ לארץ לחפש כלה, והוא מציב לו סימנים. איזה סימנים? שלום צדיק. איזה סימנים? אומר, והיה על מה אשר אומר אליה, עתינה קדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה. אומר, אם אני אראה בחורה, שאני אראה שיש לה נתינה, היא מסכימה לתת מעצמה, שלום צדיק, היא מסכימה לתת מעצמה, אני חושב שהיא הכי מתאימה לבן של האדון שלי. ואז הוא רואה את הצדקת, רואה את רבקה, והנערה יפת מראה מאוד. התורה מספרת עליה, יפת תואר, יפת מראה. הוא רואה אותה. התורה מספרת שהיא מגיעה ליד הבאר. וקורה שם איזה נס, אופיר. מה קורה? המים בדרך כלל בבאר, אולי זה 10 מטר למטה. צריך לשלשל תדלי. המים צפו לקראתה. המים עולים עד אליה. ולעזר עדיין מחכה. עם כל הנס הגדול הזה, לעזר עדיין עוצר. עד מתי? עד שהיא נקשה אליו ואמרה לו, אדוני, אתה רוצה לשתות? אני אעזור לך, אני רואה שאתה קצת הסתבכת. גם אותך? וגם את הגמלים שלך. הוא ראה את התנועה שהיא עשתה, הוא אמר, אני יודע שהיא של בן אדוני. אומר האדמו"ר דברי ישראל, אומר, רגע, אני לא מבין, הייתה פה אישה צדקת, לא כל אישה שעומדת ליד הבאר המים צפים ועולים לקראתה. זו הילדה היחידה בעולם שהולכת בשכונה והקדוש ברוך הוא עושה לה נס, אני אביא את המים עד אלייך. זו צריך לחפש אצל הסימנים של חסד. הנה, יש לך סימן יותר גדול מזה שהיא הולכת להיות האישה של בית ישראל. היא הולכת להביא את יעקב אבינו. היא מביאה מים עד אליה. אומר הדברי ישראל, עליו השלום, תדע לך, אני אגיד לך משהו, זה כלל יהיה לך לכל החיים. אם אני רוצה לחפש לי רב צדיק, ירא שמיים, יש שתי סוגי רבנים, אחד שעושה מופתים, אני בא אליו, המים עולים לקראתו. הוא יודע עם האצבעות שלו, הוא יודע להפוך עולמות. יש אחד, אני לא רואה אצלו מופתים. אבל את הנשמה שלו הוא ישים בשביל יהודי. הוא אומר, בית לבנות בישראל, צדיק בישראל, אישה שהולכת לבנות את הבית של עם ישראל, את אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, י"ב שבטים. בית כזה בונים רק מחסד, לא ממופתים. עם ישראל לא נמדדים במופתים. אני כל היום יכול לספר לכם סיפורים של מופתים של גדולי ישראל, הם לא מתפעלים מזה. הם לא נמדדים בזה. כמה אתה מסכים מתוך 100% שהשם נותן לך בחיים כמה אחוזים אתה מסכים לשים בשביל אחרים? כמה אחוזים אתה מסכים? אתה אחוז אחד נותן בשביל אחרים? אתה אחוז אחד אצלו. זה מה שאתה שווה. אתה נותן שתיים מה שהוא נתן לך? אז יש לך 2% אצלו. אתה נותן 100% מה שהוא נתן לך? אז כל כולך שלו. אני אומר לכם, אסור לנו לפספס את זה. אולי זה פעם בחיים, פעמיים בחיים, 3 פעמים בחיים שומעים את זה. אחד הדברים הכי חמורים ביהדות, אני אומר לכם, שזה לא יהיה לכם זר. אחד הדברים הכי חמורים ביהדות, ורחוקים מהשם יתברך, זה אדם שדואג לעצמו. אני אומר לכם, זה יותר מנטילת ידיים בבוקר. יותר ממעשרות גם. אדם שרואה רק את עצמו ואת הצלחת שלו, איתו אי אפשר לבנות בית. לא אי אפשר לבנות בית, סליחה. אי אפשר לבנות איתו כלום. תאמינו לי, תעמוד בתפילה, תגיד, ריבונו של העולם, תעזור לי שאני לא אראה את עצמי כל החיים. אני לא אסתכל על עצמי כל החיים במראה, רק על עצמי. חסידה, הגמרא אומרת, זה עוף תמי. התורה אומרת. התורה מונה עופות שהשתבח שמו, משה רבנו עליו ושלום, זה אחד הפלאות שבתורה. שמשה רבנו ידע את כל העופות התמיים עד היום שיש בעולם. בלי לטייל באפריקה, הגמרא אומרת, הוא ידע הכל. והוא מנה אותם על האצבעות. זאת יש לה זפק, יש לה קורקבה נקלף. זאת יש לה אצבע יתרה, זאת אין לה אצבע יתרה. משה רבנו ידע כל עוף תביא לו, תמי או טהור. אני לא ראיתי אותך, ברוך הבא צדיק. אחד העופות הטמאים היה עטלף. אחד מהעופות הטמאים זו חסידה. אותה את החסידה, אם שוחטים אותה, אסור לעלות אותה על השולחן. יהודי אסור לו לאכול חסידה. היא ברשימה של העופות הטמאים, החסידה, אסור לאכול אותה. הגמרא שואלת, טוב, ולמה קוראים לחסידה? כל שם שהקדוש ברוך הוא נתן זה לא סתם. כל שם בעולם, ביהדות, יש לו שכל. חסידה, למה קוראים לחסידה? הגמרא אומרת, שעושה חסד עם חברותיה. אז אני שואל אתכם, אני רוצה להבין. שלום צדיק, לעשות חסד זה דבר רע? למה הקדוש ברוך הוא אומר, הדבר הזה לא יעלה אצלכם בצלחת? זה דבר רע לאכול לאחד שעושה חסד? מוישי? כן. אם זה רק עם החברות שלך, אם את עושה חסד רק עם הקרובים שלך, אין דבר יותר רע מזה בעולם. הכי רע בעולם, תדעו לכם, אדם שדואג רק לקרובים שלו. אני אכפת לי מהילדים שלי, מאשתי, מאבא שלי, מאמא שלי. אני דאגתי להם לבדיקות קורונה, כל השאר שיכולו להסתדר למתנס, שיכולו לחפש שם בדיקות. זה רע. אם רק אתה דואג לקרובים שלך. אבל כל מי שזר לך לא מעניין אותך מחר מה יהיה איתו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא יעלה בשולחן שלי. אותו אני לא רוצה. השם יתברך לא רוצה לראות בצלחת מישהו שאת כל הקרדיט והאחוזים לוקח רק לעצמו. לפני הכל, לפני הכל, תאמינו לי, לפני הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, לא סתם עשיתי אותך יהודי, אתה לא גוי. לפני הכל, תסתכל טוב, תסתכל טוב שיש עוד אנשים בעולם חוץ מחוץ לארבע עמות שלך. יש אנשים עד היום האחרון שלהם לא רואים את זה. עד היום האחרון שלו הוא דואג רק לעצמו ולסביבה שלו. ולפעמים לעדה שלו. תסתכל שאתה לא לבד בעולם. תסתכל שאתה לא לבד בעולם, יש עוד אנשים בעולם. ואם אין לך את זה, אם אין לך את הדבר, אולי אני אקרא לזה פשוט, זה לא פשוט, אבל זה כן. אם אין לך את הפרמנט הזה, אין לך כלום. אין לך כלום בעולם. אנשים, תדעו לכם, שדאגו רק לעצמם, בסוף לא נשאר מהם כלום. אני אומר לכם, אברהם אבינו זה היה הראשון בעולם, בעולם. זה היה האיש הראשון בעולם שפתח את הדלת לכל באי עולם. כנסו לבית, תאכל, תשתה, לא הפריע לאורחים. עד אברהם אבינו, כל אחד דאג לעצמו. נוח היה צדיק. נוח באמת, מה שהקדוש ברוך הוא רצה, הוא עשה. אבל קשה להגיד, הגמרא אומרת, אני לא יכול לבקר אותו חלילה, אבל רק מה שהגמרא אומרת, הוא דאג לעצמו. הגמרא אומרת, נוח היה קר, אז הוא הלך קנה פרווה לעצמו. צריך לקנות פרווה. הוא לא דאג לאחרים. אברהם הלך קנה עצים לחמם את כולם. אבל אתה יודע מה הוא הפסיד מזה? היום אתה לא תגיד אלוהי אברהם. סליחה, אתה לא תגיד אלוהי נוח. אין אלוהי נוח. עננו אלוהי נוח. אין דבר כזה. יש עננו אלוהי אברהם. למה צדיק שדאג לעצמו בעולם הזה 70 שנה, הוא יבוא אחרי 80 שנה, ויגיד, אני עשיתי נטילת ידיים, אני קניתי, אני עשיתי. ויראו לו שהיו אחרים שהוא השאיר אותם בצד, הוא לא הסתכל אפילו לעבר שלהם. צדיק שדואג רק לעצמו, אף אחד לא יזכיר אותו יותר. אין אלוהי נוח. מי שדואג לאחרים, זכותו, שלומקה. מי שדואג לאחרים, זכותו וזכרו, זה יעמוד לעולם. זה לא ייפסק לעולם. לעולם זה לא יפסיק. רבי מאיר בעל הנס, עליו השלום, כל ימיו, כל ימיו. מה אתה חושב? סתם אומרים ענני? סתם אתה חושב אל האדם מאיר ענני? כל ימיו הוא היה דואג לאנשים שיהיה להם שלום בית. הייתה אישה סבלה משלום בית, בעלה אמר לה, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל הוא אמר לה, את רוצה להיכנס לפה? היית בשיעור של רבי מאיר בעל הנס? יותר טוב לך אצל הרב מאשר אצלי? את לא נכנסת עד שאת לא יורקת לו בפנים. ורבי מאיר ידע מהסיפור הזה, הוא גרא לו אותה גברת ואמר לה, בואי, תרקי עליי. תרקי עליי. רק שיהיה לך שלום בית, לכי לבעלך. זה בן אדם, הגמרא מספרת ששלושה שבועות עזב את הבית שלו, הלך לבית של אחרים שלא היה להם שלום בית, היושב אצלהם בבית. שלושה שבועות. הוא יושב שם, רק כדי שהם לא יתקוטטו. אל תריבי איתו, למה את רבה איתו? יש לך בעל חשוב, הוא איש טוב, הוא מבין אותך, תאמיני לי, אני אומר לך, תפתחי בי. אני מדבר עם הבעל, יש לך אישה טובה. אתה תעזוב אותה, אתה לא תמצא אחת כזאת בעולם. איפה תלך? תהיה גרוש עם שלוש, אתה יודע איך אתה תרגיש? תצטער על הרגע שעזבת אותה, תקשיב לי, שלושה שבועות ככה. עזבת הבית שלו, עזבת הילדים שלו. האיש הזה עזב את השקט שלו, רק בשביל לדאוג לשקט של אנשים אחרים. זה מה שעניין אותו. תרקיע עליי. זה מה שעניין אותו. האיש הזה עד היום, תגיד, ענני. אלא הדר בי מאיר ענני, יצילו אותך עליו. למה? כי את כל החיים שלו, את 100% בגדים, דקות, חיים, שהשם נתן לו, הוא נתן הכל אחרים. לא מזכירים אנשים שדואגים לעצמם. לא מזכירים אותם. כל מי שהיה פה על האדמה, גם אם הוא היה צדיק, אם הוא היה צדיק אגואיסט, מחילה. אבל אם הוא היה צדיק אגואיסט, אלירה לא מזכירים אותו. לא אומרים זכותו תגן עלינו. איך תגן עלינו? אתה אהבת את עצמך כל החיים. דאגת לבן שלך, קנית דירות לכולם, כל השאר הפקרת אותם. אבל רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שאת הנשמה שלו מסרה לעם ישראל, זה עד היום אומרים זכותו תגן עלינו. כל זמן שאתה חי, כל שנייה שאתה חי, אל תפספס שום הזדמנות לעזור ליהודי. אל תפספס הזדמנות כזאת, אתה יודע למה? כי אין במוות זכריך. אחרי 120 אנשים התחננו, אמן אחד לקבל, לא ייתנו להם. אין במוות זכריך. תן לי ריבונו של העולם לענות לך עוד אמן אחד, לא ייתנו לך. לא משנה מי אתה, לא ייתנו לך. לכן כל זמן שאתה חי, כל זמן שאתה חי, תעשה הכל, הכל תעשה בשביל להוציא יהודי מהסבך שלו. לא יהיה לך עוד הרבה הזדמנויות כאלה. תנצל כל רגע שאתה חי לתת ליהודי. בשביל זה אתה פה, צדיק. מה אתה חושב? בשביל מה באת לפה? בשביל מה באת לפה? למה? הבעל שם טוב עליו השלום, אבא שלו קראו לו רבי אלעזר. הוא קיבל את הבעל שם טוב שהוא היה בן 100. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שנים, הייתה לו אישה, קראו לה שרה. יש סיפור ארוך איך הם קיבלו, היה לו ניסיון גדול עם איזה עני והוא דאג לו, והקדוש ברוך הוא לעין זקנה נתן לו ילד. ואותו רבי אלעזר ואשתו שרה, אמא של הבעל שם טוב, הם קיבלו את הנשמה הגדולה הזאת, הוא גידל אותו 5 שנים. ואחרי 5 שנים, הוא היה צריך לעזוב את העולם אבא שלו. אז הוא ראה שהוא הולך לעזוב את העולם, הוא לקח את הבן שלו אחרי שהוא גידל אותו 5 שנים לתורה, ליראת שמיים. זה לא היה משהו רגיל, הבעל שם טוב. נשמה גבוהה, היה בו נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה. הוא היה משהו גבוה, הבעל שם טוב. ואז אמר לו אבא שלו לפני הפטירה שלו, בוא ילד, אני רוצה לבקש ממך 2 בקשות. אל תיבהל. אני לא אכביד עליך. אבל 2 דברים אני רוצה ממך, הוא אמר לו. אמר לו, תזכור 2 דברים מאבא שלך, אל תעזוב אותם לעולם. 2 דברים. תחזיק לי את היד. ואז הבעל שם טוב עליו השלום מחזיק לו את היד. אמר לו, דבר ראשון, הבקשה הראשונה שלי ממך, תזכור כל החיים. יש לך את השם יתברך. תזכור כל החיים. הנה, אבא שלך לא יהיה איתך כל הזמן. יש לך את השם יתברך. אם תחזיק בו חזק, אתה לעולם לא טיפול. תזכור את המילים של אבא שלך. אם אתה תהיה חזק ואתה תחזיק בו כל החיים, כמה שתחזיק בו יותר, אתה יותר לא טיפול. זה דבר ראשון הוא אמר לו. והבקשה השנייה שיש לי אליך, אמר לו אבא שלו, תאהב יהודי בכל נשמתך. אתה מבין את המילים האלה? תחזיק לו את היד חזק, ילד. אתה תאהב יהודי, אתה רואה יהודי, אתה תאהב אותו בכל הנשמה שלך. כל הנשמה שלך תהיה עם היהודי. כל מה שיש לך לעזור ליהודי, לתת לו, להעניק לו, תיתן הכל, אל תשאיר אצלך אפילו פירור. כל מה שיש לך בחיים יהיה לתת ליהודי, אתה תיתן. אל תפחד שהצינור שלך ייגמר. מי שנותן, הצינור שלו לעולם לא מתרוקן, הוא רק מתמלא. ים המלח זה ים שאין בו דגים, מת. אתה יודע למה הוא מת? כי זה ים שלא מוציא הלאה. זה ים שנשארים המים שם, הוא לא רוצה לתת. אתה לא רוצה לתת, אתה גם לא תקבל. כנרת זה ים, מים מתוקים. מים מתוקים, אתם נותנים לאחרים, אתה לא תפסיק לזרום לעולם. זה כל היהודי. אם מחר מישהו ישאל אותך, תגיד, אתה יהודי, סכם לי יהודי במשפט אחד. תגיד לו, לא משפט אחד, מילה אחת אני אסכם לך מה זה יהודי. לתת. לתת את הנשמה ואת הלב. לא תיתן? אתה רוצה לשמור הכל לעצמך? אף אחד לא יסתכל עליך. לא יישאר ממך שום דבר. יהודים, הרב עובדיה, עליו השלום, אז הוא סיפר סיפור. אני חושב שזה סיפור לפני 200 או 300 שנה, הוא לא הזכיר את התלמיד חכם, אני לא יודע מה שמו של התלמיד חכם הזה. אבל מה שחכם עובדיה מספר, יש לו מקורות. יש לו גב למד הסיפור שלו. הוא לא אמר את השם, אבל הוא סיפר שהיה תלמיד חכם מאור, תשמע איזה סיפור. התלמיד חכם הזה, כנראה היה לו הרבה אנשים שמטרידים אותו. הוא היה חכם, הוא יודע להשיב תשובות. ומי שיודע להשיב תשובות, אז העולם צריכים אותו. אז דפיקות בדלת, בהתחלה שלא הכירו אותו, זה שתי דפיקות ביום. כשמתחילים להכיר אותו, זה ארבע דפיקות על הדלת, זה מתחיל להיות כל שתי דקות, דפיקות על הדלת. למה? העיצות שלו אמת. מי שיש לו דעת תורה, העיצות שלו אמת. הוא קולע אל הסערה, לא יחתי. הוא חודך, אמת, הוא לא טועה. צריך איש כזה. כשיש אנשים כאלה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לדור הזה אנשים כאלה, הדפיקות, לך תעמוד בבית של רבי חיים קניבסקי, תבין, אין שנייה שאין דפיקות בדלת. זה בא מהדלת משם, וזה בא בדלת, ואחד בא מהבית של הבת שלו, מלמטה. לא משנה. צריכים אותו. הגמרא אומרת, הכל צריכים למראה חטאיה. הכל צריכים לבעל החיטים. מי שיש לו חיטים לפזר, צריכים אותו. והתלמיד חכם הזה כנראה התעייף. אז הוא דיבר עם המשפחה שלו, והוא נסוע לאיזה מקום כמה חודשים. שקט, אף אחד לא יודע איפה. הוא יושב, לומד, די, תן לי ללמוד. צריך ללמוד תורה. יושב, לומד, אומר חכם עובדיה, האיש הזה, הוא היה זוכה כל יום לגילוי אליהו. אני לא יודע מה זה אומר. איך הוא ראה אותו, מה אמר לו. כל יום שעתיים אליהו הנביא אבא מגלה לו רזין ממטיבתא דמרקיעא. מי שמקבל מאליהו הנביא הזוהר אומר שזה תורה נקייה. למה? זה תורה ישר מהפה של השם יתברך. באותה תקופה שהוא נסע על אותה בקטה, בשקט, בחודשים, אליהו לא בא. הוא התחיל להשתומם על המראה הגדול הזה. עכשיו הוא לא בא, אני בשיא התורה שלי. אני עמוק בסוגיה, אני כותב תשובות, אני מבין את הסוגיה. הכל ערוך לפניי, אני מונח. אני רק ממלמל תורה, איפה הוא? הוא ראה שהוא לא מגיע היום יומיים, הוא הבין שקרה כאן משהו. כפיר הוא עושה תענית חלום. הוא מתענה בתענית חלום והוא שואל את אליהו הנביא, איפה אתה? אני צריך אותך. למה עזבת אותי? והוא זכה כנראה שאליהו הנביא כן יענה לו בחלום. אז אליהו אומר לו, אני מצטער, אבל השם יתברך אמר לי לא לבוא אליך. למה חס ושלום, מה קרה? אני לא ביטלתי רגע מתורה. רגע אני לא עצרתי מתורה. פעם גם שאלו את הרב בן איש חי, מה זה ביטול תורה? הוא אמר, אתה יכול לעשות ככה עם האצבע? עשית? ככה זה, רגע כזה אני לא ביטלתי בחיים שלי מתורה. ככה, כמו האצבע. אני לא ביטלתי, למה אתה לא בא? הוא אמר לו, השם אמר לי לא לבוא אליך. כי מי שסוגר את הדלת שלו בפני עם ישראל, השם יתברך לא מרשה לי לדבר איתו. נכון, אולי אתמול למדת פחות. אבל פתחת דלת ליהודים. היום סגרת את הדלת, הוא גם אמר לי לסגור לך את הדלת. הוא לא רוצה לראות אותך. הוא שמע ככה, הוא חזר לבית שלו עם כל הדפיקות על הדלת. אמר לו אליהו, עכשיו אני אחזור. בן ציון, זה מה שהשם רוצה אותנו. ככה, אתה רואה? יד פתוחה. אני רוצה אותך כל החיים יד פתוחה, שהיד שלך תמיד היא מושיטה יד לעזרה. הוא לא רוצה אותך בתנוחה אחרת, רק ככה, היד שלך תן לי אותה. מה שאני אעשה איתה, אתה מסכים? כן, ככה אני רוצה אותך. אפילו להושיט יד, איפה בית הכנסת? שמה, עם האצבע, קח שמאלה, ימינה, תעלה שתי מדרגות. זה חסד. עזרת למישהו להרים חבילה לרכב, זה חסד. חסד נמדד אפילו לשנייה אחת, זה חסד. עשית חסד? בשביל הרגעים האלה באת לעולם. לא עשית, אתה לא רוצה? סלחו לי, באמת, לא מתבייש להגיד, אתה סתם כלומניק. מיותר. ובטח, בטח שמה? שמלעשות טוב אתה לא תפסיד. זה אני לא צריך להגיד לכם. מלעשות טוב? אף פעם לא מפסידים. יש רב בעזרת תורה, רבה של עזרת תורה זה הרב שטרן. זה אחד הרבנים היום בדור שחיבר ספרים, אני לא יודע מי חיבר כמו. חכם, בקי, עד היום רבה של עזרת תורה. פה בירושלים. זה רב, למה אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלו? כי זה רב שלא מחזיק ממופתים, לא מחזיק מחלומות. אבל הוא הפתיע אותי, למה הוא הפתיע אותי? כי הוא היה איתו חלום שהוא אמר, אני בדרך כלל לא מחזיק מחלומות. אבל אם הוא מספר, אני רוצה שתקשיבו טוב, זה לא משהו רגיל מה שאני אומר לכם. הוא הצדיק הזה, לפני כמה שנים, לא עליכם, הוא חלה במחלה הארורה, במעי הגס. הוא הסתבך עם זה מאוד, הוא נכנס בזה גם לצער מאוד גדול הרב. היה לו קשה. הוא מספר קצת מה הוא חווה באותה תקופה, הוא לקח שלושה פרופסורים מאוד גדולים שיעזרו לו. הרופאים היו מאוד פסימיים לגבי אם הוא בכלל יצא מהמחלה הזאת. זה היה כנראה לא קל הסוג שהיה שם. ואחרי כנראה דיון עם שלושה פרופסורים, לא רק מהארץ אלא מהעולם, הגיעו למסקנה שכן בסופו של דבר לעשות הניתוח. ניתוח מאוד מסובך, אבל הם צריכים להוריד לו שם כמה איברים מאוד חיוניים. הסבירו לו שהוא כבר לא יחיה מעיים, סטומה מהצד, עוד כמה איברים שלא יישארו. הם הסבירו לו לא דקה ולא שתיים ולא שלוש, הוא צריך להתכונן שהחיים שלו הולכים בהשתנות לגמרי. על הצד שהוא עובר את זה, על הצד שהוא עובר, הוא לא עובר כל כך. זה הולך להיות חיים לא קלים. הוא הופך להיות אדם מאוד מאוד תלוי באחרים, נתמך באחרים. לא יודעים, ממשיך לתת שיעורים, לא קל. תשמעו, בואו תשמעו, אם אנחנו נתחזק בזה, תשמעו. גם אני לא איש של חלומות, אתם יודעים. אני לא מספר לכם סיפורים סתם. פה, מהבירה, עזרת תורה, תשמעו את הרב, הוא מספר, הוא יושב ליל שבת, הוא כבר מתכונן לניתוח, הוא בצער מאוד גדול, בני המשפחה ראו גם שהוא לא כל כך שמח. הוא נרדם בלילה. הוא נרדם בלילה, ובחלום הוא רואה איש זקן, הוא אומר, את האיש הזקן הזה אני לא ראיתי כבר 42 שנה. מי זה הזקן הזה? הוא אומר, הזקן הזה זה לפני 42 שנה, הוא, הרב שטרן, אז תראה איזה איש, היה הולך ומבקר זקנים בבתי אבות. לא כל אני מקנה בו. הוא אומר, אני נדבקתי אז לרבי אריה לוין, עליו השלום, שהוא התפרסם במעשה החסד שלו, הוא לימד אותי שיש אנשים זקנים בבית אבות שאין מי שיבדוק אותם, אין מי שיעזור להם, אין מי שיעשה להם קפה, או שאפילו יקרא לידם תהילים. הוא אומר, אתה לא יכול לתאר מה זה לבוא 10 דקות למישהו שאין מי שישב לידו. אתה לא יודע מה זה יכול לעזור לאיש הזה. תחשוב, זה בן אדם מהבוקר עד הערב בבית אבות לבד, אף אחד לא איתו. נכנסת אחות, לא יודע, מחליפה, הולכת, חוזרת, זה היום שלו. אין שלום, מה שלומך, מישהו שדואג לו, אם ימות מחר או לא, זה לא מעניין, אף אחד. אומר, והייתי עובר יום-יום לבקר זקנים. הוא גם לומד תורה, אבל זה היה אחד החסדים שהוא היה דואג להם, ללכת לעזור לזקנים. אני באמת מקנה בו, באמת. הוא מספר שבאחד הימים הוא הגיע לאיזה מקום, לאחד מהבתי אבות, הוא רואה זקן יושב, הוא רואה אותו מתפתל מכאבים. לא, אני יכול לחזור לך? אמר לו, לא. הוא הגיב לו בשלילה, אי אפשר לעזור לי. אמר לו, בכל זאת, תגיד לי מה יש לך. אחרי שהוא שכנע אותו קצת, והוא ראה שהוא בן אדם נחמד, אז הוא אמר לו, שכבר כמה ימים, הוא לא מצליח חוץ מכבודכם, הוא לא מצליח להתרוקן. הוא לא מצליח. לא עליכם, זה דבר מאוד קשה. אז מיד הוא שמע את זה ורואה אותו מתפתל מכאבים, אדם 5-6 ימים לא מתרוקן, זה... הוא הלך לאחות ואמר לה בבית, תגידי, הזקן הזה מסכן סובל, לא מתפנה, מה? אומרת לו, זה סיפור, אתה חושב מעכשיו? זה הבעיה שלו, בשביל לגרום לו להתרוקן, זה צריך לקחת אותו לבית חולים, לא בית אבות. כמובן זה כרוך בתשלום. המשפחה שלו, זה השם הרחים, אבל המשפחה שלו מפילים את זה על בית האבות. אומרים, זו התפקיד של בית האבות, לקחת אותו, לטפל בו וגם לשלם. הבית האבות מהצד שלו אומר, סליחה, זה לא תפקיד שלי. אני צריך לשלם עליו את הטיפולים הרפואיים שלו. והוא אומר, הוא נמצא בתווך, אלה לא רוצים, הבית האבות לא רוצה, והוא נחנק, הוא נשנק פה מכאבים. אין לי מה להגיד לך, אדוני. אומר, אני ראיתי ככה, לא חשבתי פעמיים, הזמנתי אמבולנס, לקחתי אותו אז לשערי צדק, עשו לו את כל הטיפול הרפואי, רוקנו אותו, המסכן הזה, הוא נרגע מהכאבים שלו. אומר, אני זוכר שיצאנו מהטיפול, בא אליי הרופא, הוא חשב שאני הבן שלו. הוא אמר, אני רוצה להגיד לך, אני מתבייש באנשים כמוך. אם היית מביא אותו מחר, יכול להיות כבר היה נפטר. איך אפשר? תתבייש. רופא אומר לו. הוא אומר, אני פחדתי מחילול השם, שלא יחשבו שאני הבן שלו, אז אמרתי לו, סליחה, אני רק מתנדב פה. אני לא, אני באמת בהתנדבות גדולה. אומר, אז היינו מקבלים, הייתי אברך כולל, היינו מקבלים מהכולל 500 לירות. 300 לירות עלה לי האמבולנס והטיפול הרפואי. נשאר לי 200 לירות להתפרנס אותו חודש. חזרתי לבית חולים, אני מתקשר למשפחה שלו, שלום, אני טיפלתי באבא, עלה לי 300 לירות, תעזרו לי, אני... אמר לי הבן, סליחה, מי אמר לך להתערב? מישהו אמר לך להתערב, זה העניין שלי עם הבית אבות, הם לא רוצים לשלם, אל תתערב. תניח את אבא, תהיה בריא, תודה רבה, זה העניין שלנו עם הבית אבות, תן לנו לעשות את המלחמה שלנו. אמרתי לו, טוב, תהיה בריא, אבל שתדע רק שאני הולך להתקיים החודש, 200 לירות. ניתק את השיחה. אומר, אני המשכתי לבוא לאיש הזה, בא אצלו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אחרי 3 שבועות, עוד פעם אני רואה אותו נשנק מכאבי. מה קרה? אותו סיפור. אומר, אתה חושב שאני חושב פעמיים? עוד פעם אמבולנס, עוד פעם טיפול רפואי, ואני משלם את המשכורת שלי. 300 לירות, אני יודע שאני לא הולך לקבל אותם, לא אכפת לי. אומר, אני רק זוכר את התודות שלו, איך הוא היה אומר לי, אני איש זקן שלא יכול להועיל לך, אבל אם יום אחד אני אוכל להועיל לך, אני אתן לך את הכל, את הלב שלי, את הכליות שלי בשבילך. והיה בוכה. אומר, תשמעו, משם התפעלתי. אומר, האירוע הזה חזר על עצמו 5 פעמים. אני עושה חשבון, אני לא יודע כמה זה 500 לירות. אבל אם זה המשכורת של אברך, אז בוא נגיד שזה חצי משכורת, היום זה, אם יש לו 3,000 שקל בחודש, 1,500 כל חודש, תעשה כפול 5 פעמים, זה אברך. תעשה לבד, הגעת ל-20,000 שקל. אתה היית נותן לזקן בבית אבות שהבנים שלו לא אכפת להם, אתה היית שם 20,000 שאתה אין לך מה לאכול? הוא שם. אני חושב שהרבה היו עומדים מהצד ואומרים לו, תקשיב, אם המשפחה שלו לא אכפת להם, למה אתה שיהיה אכפת לך? הוא לא עשה את זה. עכשיו אני רוצה שתשמעו. לא, החזרתי לכם עוד פרט. אחרי 5 פעמים, התקשר הבן, אמר, אני שולח את החתן, את הפעם השישית, אני משלם לך. שילם לו אותה, ומאז באמת המשפחה כבר נכנסה בזה, הם המשיכו לשלם את הטיפול הרפואי, הועילו לזקן הזה, שם זה נגמר. אחרי 42 שנה, הוא אומר, אני רואה את הזקן הזה, ליל שבת, בחלום. אביו, אומר לו, הזקן, אני יודע על מה שאתה עובר, שמעתי שאתה צריך לעבור ניתוח. אני לא שכחתי אותך. אני הייתי בבית דין של מחלה, אני אמרתי להם, איך אתם יכולים לעשות לו עוול כזה לאיש הזה? לא עוול, הוא אמר. איך אתם יכולים לעשות ככה לאיש הזה? הוא דאג למעיים שלי. איך הוא יכול ללקוט באותו איבר במעיים? אמר לו אותו האיש הזקן, ותדע לך שהם קיבלו את הטענה שלי. אתה תעבור את הניתוח בהצלחה, לא יצטרכו לתלוש לך שום איבר. נקי זה עבור. הוא אומר, אני התעוררתי, הזקן עילם, הרב שטרן, זה לא עוד אחד מספר, פה בירושלים אני מספר לכם, רבה של עזרת תורה, הוא אומר, אני מתעורר, הייתי כזה שלב, שמח. הילדים שלי נכנסו אחרי שעתיים שלוש, רואים אותי שמח, אתמול הייתי בדיכאון ליל שבת. מה יש לך, אבא? סיפרתי להם את החלום. תראה לי, מה הזקן, לפני 42 שנה, אני סייעתי אותו. אתם לא תאמינו. ראיתי אותו בחלום, הוא דיבר איתי על הניתוח, כאילו זה לפניו פרוס. הוא גם הבטיח לי, אני מאמין בזה באמונה שלמה. ואז אמרתי לילדים שלי, שזה הפירוש של בתפילה, כי זוכר כל הנשכחות את ה... אך ריבונו של עולם, איך אתה אצלך יש לך מסמכים בהרכיב 42 שנה. ניילוני מלמטה, מלמטה, מלמטה. בזמן שצריך, איך אתה שולף אותם? איך אתה זוכר את הנשכחות? אומר הרב שטרן, אני נכנסתי לניתוח. אני ידעתי שאני יוצא משם בהצלחה, וזה עבר בהצלחה. אחרי שעבר הניתוח בהצלחה, נכנסו הפרופסורים אצלי, אני מחכה לשמוע מה הם עשו. מה הורדתם? איזה חלקים? שלושת הפרופסורים שהוא דיבר איתם עד עכשיו אמרו לו, רוצה לחייך? זה המשפט הראשון שהיה להם אחרי הניתוח. אמר להם, אני כבר יודע מה אתם הולכים להגיד. לא הורדתם בסוף את האיברים, נכון? איך אתה יודע? אמר להם, אמרו לי כבר. אמרו לו הפרופסור, אם תדע לך, לא יודעים איך להסביר מה הלך שם, אבל זה פלא גדול שכל מקום שרצינו להוריד לך איבר, בסוף לא היה צריך. מעיים לא היה צריך, לבלב לא היה צריך, כבד לא היה צריך. מישהו שיחק לך בבטן. הוא עזר לו עם בעיות מעיים? כסף הוא שם. הוא לא ידע שהוא בעצם עוזר למעיים שלו. אתה שומע אותי אהוב שלי? אנשים אמרו לו, אולי חבל, אתה משקיע הרבה כסף. תן למשפחה שלו שידאגו. יש גבול לחסד, מה אתה משלם לו כסף? כפיר, אני לא משלם עליו. אני משלם עליי. להיות דומה להשם יתברך. בן ציון, מה אתה אומר? ככה בדיוק? באמת, לעשות דברים, יהודי צריך לעשות דברים, רק בגלל שצריך להיות טוב, לא בגלל דבר אחר. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות טובים, אתה עושה בלי תמורה. אתה עושה טוב לעולם, אתה לא מבקש תמורה. גם אתה, לא בשביל תמורה. רק בשביל להיות טוב. כי רק תדעו לכם, מי שלא בא בעולם הזה לעזור כאן, חלילה הוא סתם מיותר. אל תגיד חווה, למה אני, למה נפל החסד הזה עליי, אל תצטער. אין לי כוח. היה אחד שאמר את זה, קראו לו נבוכדנצר. הוא שנה שלמה, דניאל אמר לו לנבוכדנצר, תן צדקות, אתה תחיה. הוא שנה שלמה פיזר צדקות לעניים, זה תן לו, זה תן לו, זה תן לו פה עוד 2,000 שקל, זה עוד 4,000 שקל. אומרת הגמרא, אחרי שנה, הוא אמר, תראה, נתתי לו כך הרבה כסף, לא חבל? אם הייתי אוסף את כל הכספים האלה שחלקתי לעניים, היום היה לי הרבה כסף בכיס. רק הוא אמר את זה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לקח לו את הכל. הכל הוא לקח לו. אתה לא יודע להיות צינור? מה הבעיה? נחליף את הצינור. פעם בא מישהו מבוגר לחזון איש. אמר לו, הרב, אני לא מתחתן. כנראה חזון איש, הכיר את הטווחים שלו, אני לא יודע. אמר לו, חזון איש, אתה רוצה להתחתן? אם אתה תבקש על אחרים במקרה שלך, במצב שלך, מבוגרים, שהם יתחתנו, גם אתה תתחתן. ביום שאתה תפשוט את האני שלך, ואתה תדאג לאחרים, בונו של עולם, יש עוד מבוגרים כמוני לא התחתנו, תחזור להם. הוא יחתן גם אותך. מה אתה אומר, רבי אליהו? נכון? אין כמו להיות יהודי טוב. אין כמו להיות יהודי טוב. יש כמו רבי עקיבא, 40 יום עזב, הלך, עזב את עצמו בשביל ילד. הוא שמע שיש מישהו שיושב חלילה במקום לא טוב בשמיים, אמרו לו רק אם יהיה ילד אחד, הבן שלו אם יגיד קדיש, אולי יוציאו אותו מהמקום הזה. רבי עקיבא עוזב את הכל. 40 יום. מתענה עליו 40 יום. עוזב את הבית כנסת, עוזב את העיר, עוזב הכל. הולך לוקח ילד, בוא לפה ילד. בוא תשב לידי. תגיד מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, תגיד, ברכו את השם המבורך, הנה א', הנה ב'. בוא איתי לבית כנסת, נותן לו יד אחרי 40 יום. 40 יום! אתה מסכים ללכת 40 יום בשביל ילד? יש פה ילד עכשיו בבית אבות, אתה מסכים? בית יתומים, אתה מסכים ללכת לעזור ל-40 יום, לעזוב את העבודה? הוא עזב רבי עקיבא. לקח אותו, תגיד קדיש. על אבא שלך, תגיד עיון נשמתו, תעלה לתיבה, תגיד ברכו את השם המבורך, בוא אני אעלה איתך ביחד, נותן לו יד. ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אבא שלו בא לו בחלום, אמר לו רבי עקיבא, תנוח דעתך שינח דעתי. שעכשיו הוציאו אותי מגיהנם. איך אפשר להיות אחד כזה, תגיד לי? איך אפשר? איך אפשר? אתה יכול לשבת בשקט, לאכול, לשתות, שאתה יודע שיש אנשים, שיש מישהו שאבא שלו בגיהנום, איך אתה יושב בשקט? זה רבי עקיבא. הרבי מחבד היה כזה. 4,600 פעילים יש לחבד בעולם, אתה יודע מה זה? 4,600, אין מקום בעולם שהרבי לא שם להם מישהו. בנקוק, בשיקגו, ביפן, אין מקום בעולם. כל מקום אמר להם הרבי לתלמידים שלו שיש יהודי, יש איזה כמה יהודים שם, אתם תהיו שם. 4,600 פעילים. ושהפעילים שלו היו אומרים לו לרב, הרב, אין לי בעיה, אני אעשה מה שאתה אומר, לדאוג ליהודים, אני הולך לדאוג ליהודים. אתה מסכים ללכת לגור ביפן 20 שנה? בשביל 4 יהודים שיבואו יגידו קבלת שבת ויאכלו כשר? 20 שנה ביפן. אם הם שואלים את הרב שאלה אחת, אם צריך למות בשביל יהודים למות, רק יש לי שאלה אחת הרב, מה עם הילדים שלי? אני הולך לגדל אותם ביפן. אתה יכול להבטיח לי הרב שהילדים האלה יצאו בסדר? והרבי היה עונה לכל אחד אותה תשובה, הוא אומר לו, אני מבטיח לך. לילדים שלך לא יקרה כלום, אם חלילה יהיה להם איזה סטייה קלה, אני מבטיח לך את כל העולם הבא שלי, אני נותן לך במתנה על זה. שומע איזה משפט? אני את כל העולם הבא מפקיר, שלך יהיה טוב. כל העולם הבא אני אתן, אם אתה חלילה תפסיד משהו מיהודי, כל העולם הבא שלי אני אתן לך. ממי הוא למד את זה? מהאדמור הזקן, בעל התניא. בעל התניא היה אומר, אי אפשר שיהודי יישב, יהנה, יתענג, ישן, יתפנק, בזמן שיודע שיש יהודים שסובלים, יהודים שיש להם צרות. אני לפני שבועיים קראתי על הבבא סאלי, בלילה בכיתי. הוא היה דיין במרוקו, בן 20 הוא היה. הוא היה דיין. הם מספרים שבית הדין, הוא מגיעים אצלו כפיר, היו נכנסים לפעמים עשיר, עני, הבסליה שומע את הדעות, העשיר תובע מעני את הכסף, העני אומר לו, הרב, אין לי. לפעמים הדיין צריך להגיד את האמת, והבסליה צריך לחייב את העני, הוא מחייב אותו. הוא היה מחייב אותו, היה בוכה דמעות איתו. שומע איזה דיין. מצטער, אומר לו, אני יודע שזה עכשיו 3,000 שקל אתה צריך לשלם. בוא רגע, בוא תשב איתי, היה תופס איתו והיה בוכה איתו ביחד. לא משנה שאחר כך הוא היה עוזר לו בכיסי. היה בוכה איתו. אתה תגיד אלוהי בבא סאלי ויחנה לך. אלרואי, יש לנו סיכוי להיות יהודים טובים יום אחד, לא? באמת. רוצים להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. להיות טוב בלי תמורה. אל תחזיר לי. לא רוצה שתחזיר לי. רק בגלל שצריך להיות טוב. כל כולך לתת. אבל אנחנו נפסיד מזה? לא נפסיד. זה מה שהוא רוצה. זה היהודי. וכל מהלך, כל תנועה שלך עולה לחשבון גדול. גדול. הוא לא ישכח לך אצבע אחת שנתת ליהודי. שלום, כמה אתה הולך לעשות אחרי השיעור? תגיד לי. תגיד לי, נו. הולך לנסוע על איזה בית אבות אתה נראה. ככה צריך. גרגיר הוא לא ישכח לך, שלומקה. אני רק אסיים, אתם יודעים, אני פעם קראתי, אחד האדמורים סיפר את זה, אני לא זוכר איזה אדמור. לא משנה, אבל. איש עשיר נסע, אני מספר מהר, איש עשיר נסע באיזה יער, שמע מישהו צועק אצילו, אמר להם, תעזבו את הכל, עזבו את הפגישות, אמר לכל אלה שסביבו, רוץ אומר, תראו מי זה, הם ראו איזה מישהו שטובע באיזה ביצה. מיד כל האנשים יחד עם העשיר ירדו, הרימו אותו, העגלה הייתה על הראש שלו. גם הרימו ביחד העגלה, יחד איתו הוציאו אותו. הוא כל כך תודה, אמר לו, תודה רבה, עילה אותו, רחץ אותו. ספר לי עליך קצת, אמר לו, הסיפור כך וכך, טבעתי פה, אבל גם טבעתי בחובות. לא רק זה הסיפור שלי, אולי עידפתי למות כבר פה בבוץ הזה. אמר לו, אני אעזור לך, אל תדאג. הגעת לאיש נכון, וגם עזר לו עם הכסף. זה הכסף שלך, לך, תחיה, תפתח לך. אני אספר לכם בקצרה, העשיר הזה, נראה לי סיפר את זה, אני חושב, נראה לי האדמור הזקן, אני לא בטוח. העשיר הזה, אחרי שנתיים נפטר לבית עולמו. והוא עומד בדין של מעלה. והקדוש ברוך הוא, על המוזניים, חובות, זכויות, קצת כנראה החובות הכריעו את הזכויות. אז פתאום הגיע הסיפור הזה, עלה על המשקולת של הזכויות, הוא קצת הכריע אותה, אבל עדיין היה חסר יעקב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, תוסיפו גם את העגלה, לא רק את החסד, גם את העגלה. הוסיפו את העגלה, עכשיו מה הוא? נו? לא. זה הכריע, אבל עדיין זה לא מספיק. אפילו עם הסוסים זה לא הספיק. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא רק את העגלה, לא רק את הסוסים, תוסיפו גם את הבוץ שהיה לו על הגרביים, על הנחליים, תוסיפו גם את זה. תוסיפו את הבוץ, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו זכאי, זכאי. תזכור, אתה תיתן ליהודי אפילו את הבוץ שהתלכלכת, הוא ישלם לך עליו. בוץ. גם את הבוץ בנעליים שלך שטרחת והלכת, ואתה צריך להתקלח בגלל זה. על כל טיפה כזאת וטיפת מים שאתה צריך להתקלח. השם יהיה בעזרנו, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן, אשריכם ישראל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל. לפיכך יקבל להם תורה.
אנשים קוטמים
תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להיית החיים. העולם מתקיים ורושם ועומד רק בזכות אנשים פה פשוטים, אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים, פשוט אנשים.